ויאמר קין אל השם גדול עווני מנשוא. מה פירוש גדול עווני מנשוא? העונש עליו היה נב ענד תהיה בארץ, כי תעבוד את האדמה לא תוספת את כוחה לך. זאת אומרת, האדמה היא נראית, עבודת האדמה היא נראית כסיבת הרצח, ההריגה, לא כתוב רצח. תכף ננסה להבין למה. האדמה, עבודת האדמה היא הסיבה, והסברנו את זה כעניין של ציוויליזציה שמשתמשת בכלי החריש, בכלי האדמה, כדי להרוג. במיוחד באימות שלה עם רועים. כך שהתפתחות הציוויליזציה היא שמאפשרת להפוך כלים משוכללים של התפתחות תרבותית חומרית לכלי נשק. וכיוון שהאדמה, עבודת האדמה היא הסיבה, אז היא גם העונש. עכשיו, האדמה פה תופסת מקום גם בעניין אדם, כי אדם, אדמה ודם. ברור שהם קשורים יחד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל בדברו. כי הרי השם אמר לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. האדמה לא מכסה על אדם. אז ארור אתה מן האדמה. פעם אחת מפני שהאדמה היא הגורם לרצח, ופעם שנייה מפני שהיא נראית לעין כאילו היא מחפה על הרצח, כי היא בולעת את הדם. והשם אומר לא, האדם צועק מן האדמה, האדמה רועדת, האדמה מגיבה. זה מה שנראה לעיניים הרגילות כאילו בלשון המשורר השיטה פרחה והשוחט שחט, והכל העולם מתנהל כסדרו. כן, אחד הדברים שקשים לעיכול יותר מן הכל זה שהשמש זורחת והעולם ממשיך כדרכו, כאילו לא, כן, מי מתרגש מהדבר הזה? אז האמירה של השם ושל התורה היא שהאדמה צועקת, אדם צועק מן האדמה, ולכן האדמה לא תוספת את כוחה לך. האדמה הזאת שעבודתה נתנה לך את הטכנולוגיה שמאפשרת את ההרג, היא שבולעת את הדם, היא לא תיתן את כוחה לך, נב ענד תהיה בארץ. ועל זה הוא אומר גדול עווני מנשוא. למה? אין גירשת אותי היום מעל פני האדמה, הוא עובד אדמה. עובד אדמה שמגורש מעל פני האדמה, זה בעצם המקור הראשון לגלות, נכון? גירוש האדם מגן העדן, כבר אמרנו בשלב בפרק הקודם, בעוון עריות, שגן העדן הוא מקום הקדושה, כפי שמוכיחים הקרובים, ועכשיו הגלות מן האדמה, הגלות מפני שפיכות הדמים, שאלה שני יסודות מכוננים לתורה כולה. העריות, הגירוש ממקום הקודש, תואבת העריות, ושפיכות הדמים מן האדמה, מגרשים, הדמים מגרשים מן האדמה. נב ענד תהיה בארץ, הפעם הראשונה שיש כאן גלות. אין גירשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר. זאת אומרת, לא רק גלות, אלא גם אסתר פנים. וגם זה הלא כתוב בתורה ובנביאים, ואסתר השם פניו ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה. שם זה כפניי לאלוהים אחרים. כן, אלה שלוש העבירות החמורות. השם מסתיר פניו פעמיים, גם האדמה וגם השם מסתיר פניו, הסתר פנים וגלות מעל פני האדמה. איך זה יבוא לידי ביטוי? עכשיו אומר קין, גדול אבוני מנסו. והייתי נע ונד בארץ והיה חול מוצאי יהרגני. עכשיו כאן עולות שתי שאלות. אחת, בתורה איש כי יקה כל נפש אדם עוד יומת. ובדיני בני נוח זה פשוט לגמרי. נו. שופך דם האדם, באדם דמו היא שופך. כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זה מה שיש לנו בפרשת נוח, אחרי המבול. למה קין לא נידון למוות? האם זה מתוך רצון עליון לקיים את זרע האדם? זה לא ייתכן, מפני שיש אחר כך, יש לנו אחר כך וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת, כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין, ודרך זרעו של שת תתקיים האנושות. אם כן, הסיבה של רחמים על הבן הנותר והרצון לקיים את משפחת האדם, זה לא מספיק, זה לא מסביר. איפה יש נימוק כזה במקרא? יש במקרא, לא בתורה, נימוק כזה, שאם יהרג האח הרוצח, אז תכבה הגחלת. מה? האישה התקועית, נכון. נכון, זה משל האישה התקועית, זה הסיפור של יואב ואבשלום. ובלשון המקרא, שמואל ב' י"ד, וידע יואב בן צרויה כי לב המלך עליו שלום, וישלח יואב תקוע, ויקח משם אישה חכמה, ויאמר אליה התאבלינה, ולבשינה בגדי אבל, ואל תסוכי שמן, והיית כאישה זה ימים רבים מתאבלת על מת. ובאת אל המלך, ודיברת אליו כדבר הזה, וישם יואב את הדברים בפיה, ותאמר האישה התקועית אל המלך, ותיפול על פניה ארצה ותשתחו, ותאמר הושיע המלך. ותאמר הראשון זה עצם הבקשה שהמלך יקבל אותה, יקשיב לה, ויומר לה, כמו ויומר קין אל הבל אחיו, שהוא קורא לו, השדה. ויומר לה המלך, מה לך? ותאמר, אבל אישה אלמנה אני וימות אישי, ולשפחתך שני בנים, וינצו שניהם בשדה ואין מציל ביניהם. ויקוע האחד את האחד וימת אותו. כן, זה ברור שזה זה מכוון לפרשת קין והבל. נכון, לא צריך להתאמץ. שדה, שני בנים, והנה כמה אין מציל ביניהם, והנה כמה כל המשפחה על שפחתך, ויאמרו, תני את מכה אחיו ונמיתהו בנפש אחיו אשר הרג, ונשמיד גם את היורש, וחיבו את גחלתי אשר נשארה לבלתי שום לאישי שם ושארית על פני האדמה. עכשיו, למה כאן זה מדויק? כי וימות אישי. אין אפשרות להקים זרע נוסף. מה שכתוב בתורה, וידע אדם עוד את אשתו, תחת אבל, כאן איננו, כי אישי מת, היא אלמנה. הסיפור כמובן. זאת אומרת, הסיפור בנוי על סיפור קין והבל, אבל, כן, זו דרשה ברורה על סיפור קין והבל, אבל בשינוי אחד. ויאמר המלך אל האישה, לכי לביתך ואני אצווה עלייך. כלומר, המלך מותר לו לעשות חריגה מן הדין של הוצאה להורג. אני אשמור על, על הילד הנותר. ותאמר האישה עד כה איתה למלך, עליי אדוני המלך יעבון ועל בית אבי והמלך וכסאו נקי. ויאמר המלך המדבר אלייך, כלומר, אני אשמה, למה המלך לא צריך לקחת את זה על עצמו, אבל זה רמז. ויאמר המלך המדבר אלייך והביתו אליי, ולא יוסיף עוד לגעת בך. מי שיאיים, כלומר, בתחילה הוא אומר, אני אשלח שוטרים, אני אשלח אנשים לשמור עלייך. היא אומרת, לא צריך. אני לא רוצה לסבך את המלך. לא, אם מישהו יאיים, אז תודיעי לי. ותאמר, יזכור נא המלך את השם אלוהיך, מארבת גואל אדם לשחט, ולא ישמידו את בני. אז היא חוזרת ואומרת, עד שאדוני המלך יתערב, זה כבר, הם כבר יעשו את המלאכה. כלומר, להידח לי, ויאמר חי השם אם יפול מסערת בנך ארצה. כלומר, הוא חוזר לקחת אחריות. ותאמר האישה, תדבר נא שפחתך אל אדוני המלך דבר, ויאמר דברי. ותאמר האישה, ולמה חשבת כזאת על עם אלוהים? ומדבר המלך הדבר הזה כהשם לבלתי אשיב המלך את נדחו. אז זה כמו נתן הנביא, נכון? משל כבשת הרש. כי מות נמות וכמים הנגרים ארצה אשר לא יאספו ולא יישא אלוהים נפש וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. ואתה אשר באתי לדבר אל המלך אדוני את הדבר הזה כי יראוני העם. ותאמר שפחתך דברנה אל המלך אולי יעשה המלך את דבר עמתו כי ישמע המלך להציל את עמתו מכף האיש להשמיד אותי ואת בני מנחלת אלוהים. אתה אומר שפחתך יהיה נא דבר אדוני המלך למנוחה כי כמלאך, כמלאך האלוהים כן אדוני המלך לשמוע הטוב והרב השם אלוהיך יהיה עמך. אז היא אמרה לו, הרי אתה עצמך לא מתנהג בביתך כפי שאתה אומר לי, הוא אמרה את זה בעדינות, זה דרך יותר עדינה ועקיפה לרמוז, לא כמו נתן הנביא שאומר אתה האיש, אבל היא עדיין לא חושפת את הכל, היא עדיין כאילו עם הסיפור שלה. ויען המלך ויאמר אל האישה, אל נא תחכמי ממני דבר אשר אנוכי שואל אותך. ותאמר האישה, ידבר נא אדוני המלך. ויאמר המלך, היד יואב איתך בכל זאת. ותען האישה ותאמר, חי נפשך אדוני המלך, אם איש יש להימין ולהסמיל מכל אשר דיבר אדוני המלך, כי עבדך יואב הוא ציווני, והוא שם לפי שפחתך את כל הדברים האלה. ועבור סבב את פני הדבר עשה עבדך יואב את הדבר הזה, ואדוני חכם כחוכמת מלאך האלוהים לדעת את כל אשר בארץ. ויאמר המלך אל יואב, הנה נעשיתי את הדבר הזה, לך השב את הנער את אבשלום. וכל זה היה בעצם כדי שהמלך ישיב את אבשלום, שאבשלום בעצם חייב מיתה. כן, אז לפני כן מה היה? אמנון, אבשלום הרג את אמנון, ואבשלום ברח, וישב בגשור, ויואב רצה להחזיר אותו, ואכן כתוב בהמשך, ויפול יואב אל פניו ארצה, וישתחו ויברך את המלך, ויאמר יואב, היום ידע עבדך כי מצאתי חן בעיניך אדוני המלך, אשר עשה המלך את דבר עבדו, ויקום יואב וילך גשורה ויבא את אבשלום ירושלים, ויאמר המלך יסוב אל ביתו ופני לא יראה. למה פני לא יראה? אם הוא יראה את פני, אני חייב יהיה לשפוט אותו. אם אתם רוצים שאני לא אשפוט אותו, שלא יראה את פני. ויסוב אבשלום אל ביתו, לפני המלך לא ראה, ואז באים התרגילים החדשים, הנוספים, איך לפתור גם את זה. זאת אומרת, הוא במעצר בית. כל זה לכאורה, הוא היה חייב מיתה. הרי כך, לכן הוא ברח לגשור. מה הנימוק של יואב להחזיר אותו? לחשוב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. זאת אומרת, אם יהרג קין, אז תכבה הגחלת. אם יהרג אבשלום שהרג את אמנון, תכבה גחלת. יש לדוד בנים נוספים. הגחלת הזאת של אבשלום בן מעכה, היא תכבה. אז יש מצבים שבהם כאילו אפשר ללמוד מפרשת קין, שריבונו של עולם מתחשב בשיקולים כאלה כדי לא לבצע דין מוות. למרות הגזרה הקבועה בתורה, המשפט הקבוע, גם בבני נוח וגם בבני ישראל, שופך דם האדם, באדם דמו ישפך, ולארץ לא יחופר, לדם אשר שופך בה, כי אם לדם שופכו, וכיוצא באלה. אבל זה באמת יותר מורכב. הרבה יותר מורכב. כי עכשיו אני מפעיל את הבנת חז"ל על הסיפור הזה. הבנת מדרש ההלכה של חז"ל. חז"ל אומרים לנו, לומדים מפרשת רוצח בספר דברים, ולא רק משם, שאין באמת חיוב, אין אפשרות, אין ביצוע של גזר דין מוות ברוצח, אלא אם יש התראה. אם יש עדים ויש התראה, צריכים שני עדים. שני עדים כתובים במפורש. התראה, יש סברה לומר שכל אדם מבין את משמעותו של רצח, ולכן הוא מוטרה ועומד. כמו שהרמב"ן מפרש, למה נחתם גזר דינם של דור המבול על החמאס? כי את זה כל אחד מבין, ולכן הם נחשבים כמוטרים. יש התראה. אתם יודעים מי שני העדים שמטרים באדם באשר הוא אדם שלא לבצע פשע מוסרי? השכל והמצפון. שני עדים שהשם ברא בתוכנו. יש לאדם שכל להבין ומעצור מוסרי. כבר דיברנו על זה כשאמרתי לכם, נדמה לי, כשדיברנו על היין, שההסבר של עץ הדעת טוב ורע גפן הולך על הכיוון הזה, ששתיית יין משתקת את אותות האזהרה. זאת אומרת, היא משתקת גם את ההכרה וגם את המצפון המוסרי, והופך את אדם לפושע פוטנציאלי, כן? גם הוא עלול להרוג את עצמו, כמו שקורה לא עלינו כל הזמן בכבישים. הוא עלול להרוג אנשים אחרים. מי יודע מה הוא יעשה? כי שני המעצורים לא מתפקדים. ויש מקרים שאנשים הולכים להשתקר על מנת, כן, על מנת לשתק את המעצורים האלה, מה שמוכיח שהם מודעים לזה שיש מעצורים. יש מעצורים, ואז יש דברים שהוא לא יוכל לעשות. אז זה... דיברנו על זה בהקשר של הראיות, זה נכון גם פה. נניח שאדם נחשב מוטרה ועומד ביחס לרצח, שזה נראה פשוט. מה קורה במקום שיש התגרות, שאדם חש מאוים, או שהוא חש נקמה? הלא אבשלום נקם באמנון את חילול תמר אחותו. הלא מה שמשתק אצל בני אדם את שני העדים הללו של שכל ומצפון, הרבה פעמים זה לא יין, אלא זה חרון אף. בין שאם העליבו אותו, פגעו בו, אימו עליו, חיללו את כבוד אחותו, כן? יש שורה ארוכה של דברים כאלה. אדם חש מאוים או סוער ברוח של נקמה, ולכן כל המעצורים לא עובדים. האם במצבים כאלה דרושים שני עדים והתראה חיצוניים? לפי התפשטות ההלכה, בוודאי. ואם אי אפשר לבצע גזר דין מוות כי אין שני עדים, הרי גם במעשה קין והבל, גם בסיפור של התקועית וגם במעשה אמנון ואבשלום אין עדים. אין עדים ישירים. אז מה הדין? אומר הרמב״ם בהלכות רוצח, כל אלו שאין להם, שאין עדים והתראה, יכול מלך ישראל להורגם מדין המלכות לפי מה שהוא רואה שהשעה צריכה. משפט המלך יכול לפעול בלי המגבלות האלה. וזה בדיוק הסיפור עם דוד. לכן הוא אומר, פני המלך לא יראה. זה מסור בידיו, כי אי אפשר לומר מאם מזבחי תיקחנו למות, כי אין עדים. אי אפשר לבצע דין תורה. זה מסור ביד המלך. המלך יכול להפעיל שיקולים. אילו שיקולים? כיבוי הגחלת. זה שאבשלום פעל מתוך נקמה. כן, סיבות מקילות. נכון, אבל על זה עוד אין בהכרח חיוב הוצאה להורג. זה לא בסדר, זה חמור, אבל להגיד שיש עליו דין רוצח, להפעיל עליו דין רוצח, זה לא פשוט. עכשיו המלך יכול להגיד, אני דווקא מפעיל, כי יש יותר מדי רוצחים, צריך לעצור את שפך הדמים. והוא יגיד, אני מוציא להורג גם כאשר אין כל מה שנדרש בהלכה. אבל הוא גם יכול לעשות שיקול הפוך. מה אצל קין בסיפור המכונן שכל סיפור האישה התקועית וכל סיפור אמנון ואבשלום בעצם שעון על פרשת קין והבל? הלוא זה מדרש ממש מפורש. מה קורה שם? אז התשובה של מדרש חז"ל היא שכיוון שמדובר בפעם הראשונה, קין לא יכול להיות מוטרה, הוא לא יכול להיות מוזהר, הוא לא מבין את משמעות המעשה. הסיפור של קין והבל יוצר את המציאות הזאת. אבל קין בהיותו ראשון, לפני מעשה, הוא עוד לא באמת יכול להבין מה המשמעות המעשה הזה. כלומר, בהחלט יש סיבה לתורה לומר ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו, והמדרשים מתארים שהוא לא ידע מאיפה הנפש יוצאת וכל מיני דברים, כל מיני ניסיונות הוא עשה. הוא לא מכיר עדיין את המציאות הזאת. כמו שזה מתואר בתורה. תואר בתורה, פעם ראשונה שקורה דבר כזה, לא יכול היה להיות קודם. אז קין לא יכול להיות רוצח, כי הוא לא יודע מה זה רצח. זה לא רק שאין עדים. אין עדים וגם אין כל התודעה של, שבתחום הזה עדיין לא יכולה להיות פעילה. לכן, מה קורה בדין תורה? כאשר בית הדין רואה שאין עדים ושההורג הזה מסיבה X, מאיזושהי סיבה, לא היה מסוגל להבין את המשמעות עד הסוף. אז ברור שאין חיוב מוות בדין תורה. עכשיו, דין מלך, מלך בשר ודם אין כאן, אבל מלך עולמים יש כאן, בורא עולם. ואכן, השם בא לשפוט, כמו שהוא בא לשפוט בגן העדן, ופונה אל האדם כשופט, כך הוא פונה לקין כשופט. הוא גם הזהיר אותו לפני כן. נכון, הרי הייתה הזרה על זה שהוא למה חר הלך ולמה נפלו פניך. אבל אתה תמשול בו, הייתה הזהרה, דווקא התראה בעצם יש כאן, אבל קין לא מסוגל להבין את משמעות המעשה. עד תום. ולכן, לא יופעל עליו באדם דמו יישפך. ומצד שני, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אז האדמה לא תוספת את כוחה ואתה תהיה נב ענד. האדמה לא תסבול אותך. אבל אז מבין קין שזה שלא מופעל עליו עונש של מידה כנגד מידה, יגרום לכך שהוא יהיה בסכנת מוות כל הזמן. ויש מצבים שהאדם מבחינה נפשית אומר זה יותר גרוע ממוות. יש מר ממוות. מה מר ממוות? פה זה לחיות כל הזמן תחת האיום של ויכול מוציא ארגני. זה גדול אבנים מנסור. כלומר, מין מוות איתי ומתמשך, כי כל הזמן אני אחיה בתור נב ענד בסכנת מוות. אז בכל רגע אני הולך למות. אז זה מין מוות ילווה אותי כל הזמן. זה גדול אבנים מנסור. על זה אומר לו השם, ויאמר לו השם, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם. וישם השם לקין אות לבלתי יקוט אותו כל מוצאו. יש לו אות. הוא אין לו אדמה ויש לו הסתר פנים, אבל יש לו אות כדי שהוא לא יחיה תחת איום מוות מתמיד. וכל הורג קין שבעתיים יוקם, יענש הרבה יותר. כלומר, העונש נשאר גלות. עונש של גלות במובן של הסתר פנים ובמובן של נב ענד, אבל לא עונש של מוות מתמשך. שזה חוזר וסוגר את זה שלא יכלה להיות פה בעצם תודעה מלאה של משמעות המעשה, ולכן זה לא רצח. במקרה המקביל של האישה התקועית בסיפור, שם באמת כיבוי הגחלת הוא מלא כי האיש איננו, אי אפשר להקים זרע אחר תחתה, ואין עדים, אין עדים, גם התראה לא הייתה פה, אבל השם התראה בקין, רק הוא לא יכול היה להבין עד הסוף את המשמעות. שם הם כבר יודעים את המשמעות היטב, אבל עדים לא היו. אז זה נתון ביד המלך. אם לא ביד המלך, אז ביד מלך מלכי המלכים, כן? כמובן. אבל המלך יכול לעשות שיקולים והוא עושה אותם. הוא מפעיל את השיקולים. פעם אחת הוא מפעיל את השיקול של כיבוי הגחלת פלוס זה שהשלום היה סוער בנקמה על פרשת תמר. והוא מוכן שהוא יחזור לירושלים. שאלה אחרת אגב, למה יואב היה מעוניין בזה כל כך? ליבי אומר לי שיואב בתור אחראי על הביטחון שם, רצה את אבשלום תחת ההשגחה שלו מקרוב ולא כאויב פוטנציאלי לקשור. אני חושב שזה שיקול של יואב, זה שיקול ברמה של שירות הביטחון. ואפשר לראות את זה גם מההמשך עם שדה הסעורים ועם... כלומר, המשך המשחק ביניהם והלחץ ביניהם בסוף. יואב ימצא את עצמו מול אבשלום במלחמה. כלומר, השיקולים שלו, הוא ייכשל בשיקולים שלו. הוא לא יצליח בשיקולים האלה. אם נכון שהוא רצה את אבשלום תחת השגחה, העדיף אותו תחת השגחה ולא כאויב מבחוץ, אז הוא נכשל בזה, כי אבשלום חולל את המרד מתחת לאפו שלו, של יואב, והוא ימצא את עצמו בסוף מחסל אותו, הורג אותו, כן? למה החזרת אותו? על כל פנים זה נניח את זה בצד, כי אנחנו מדברים עליו במישור העקרוני. במישור העקרוני דוד אומר, יש לי הסמכות, אין פה שני עדים, יש לי, יש רק עדויות נסיבתיות, יש לי הסמכות, כמו שיש לי הסמכות להחמיר, יש לי הסמכות להקל, ולהתחשב בשיקולים האחרים. מה התוצאה? דוד ישלם את המחיר בדיני שמיים. כל פעם שבני אדם עושים שיקולים כאלה, המחיר יכול לבוא בדיני שמיים. כאשר אומרים חז"ל שבמקרים מסוימים אי אפשר להוציא להורג בדין בשר ודם, במשפט בשר ודם, ודינם מסור לשמיים, אין פירושו שזה יותר קל, כי דין שמיים הוא בדרך כלל יותר חמור. ואבשלום אכן ישיב לדוד נקמה גדולה וקשה וחמורה ונוראה במרד שהוא ימרוד. זאת אומרת, מה שדוד יספוג על זה מאבשלום זה יהיה בסופו של דבר עונש כבד מאוד. מה קורה אצל קין? ויצא קין מלפני השם, תכף נחזור לזה, וישב בארץ נוד קדמת עדן, גם לזה צריך לחזור, וידע קין את אשתו ותער ותלד את חנוך, וכאן כל השושלת של קין. זאת אומרת, אצל קין, כשהשם נתן לו אות, אז השם קבע שהעונש הגלות הוא העונש הבלעדי. אין עונש אחר. אבל בסוף יש עוד משהו. כשזה יגיע ללמך של קין, יאמר למך לנשיו, עדה וצילה שמען קולי נשי למך האזן נעמרתי, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי, כי שבעתיים יוקם קין, וזה הקשר הברור לקין, ולמך 77. כלומר, המחיר של עונש הגלות ולא הוצאה ולא גזירת מוות ולא דין מוות וגם לא מוות מאיים מתמשך, כי יש לו עוד חיים, המחיר של זה אבל הוא התפשטות שפיכות הדמים בשושלת קין והפיכתה למשהו נורא ואיום. וחז"ל אמרו במדרש השיר הזה של למך הוא בעצם סיפור על הריגה של קין וטוב על קין ביחד. בטעות, המדרש מתאר את זה ככה. בפשט השיר של למך אנחנו, מה שחסר לנו זה הטון שבו הדברים האלה נאמרו. יש מקומות רבים בתנ"ך שהפרשנות תלויה בטון הדברים ואנחנו לא יודעים את טון הדברים. האם למך מצטער? האם הוא עצוב? האם הוא נואש? האם הוא שר אפילו כמתפאר? אני הולך לצד השני. יש הרבה אפשרויות לפרש את השיר של למך. האמרה הזאת, אמרה זה משל, איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי, מה? זה אסון שקרה לי, כמו במדרש הזה של חז"ל, שהרגתי גם את קין וגם את טוב על קין ובטעות? ושמגיע לי עוד, מגיע לי 77 שישמור עליי, כי זה לא היה בכוונה, שזה מדרש חז"ל, אבל יש אפשרויות אחרות. איש הרגתי לפצעי יכול להיות גם אדם שנפצע ומגיב בהריגת מי שפצע אותו. והפצע יכול להיות פצע ממש וגם פצע נפשי. הלא יש מקרים כה רבים שאנשים קמים להרוג בגלל שמישהו עלב בהם. או לפי הרגשתם מישהו פצע אותם. אז אפשר להבין את שירו של למך, את המשל של למך לנשיו באופנים שונים, תלוי בטון שבו הוא אמר את זה, מתוך ההקשר משתמע שהעונש לקין לא נגמר רק בגלות, אלא בזה ששפיכות הדמים ממשיכה ללוות את הציוויליזציה הקיינית, עד איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי, בכל אופן, בכל טון שבו זה ייאמר, שזה המשך השפיכות הדמים שמלווה את שושלת קין. וזה מסביר בתורה למה היא נדחית, השושלת הקיינית, הציוויליזציה המשוכללת הזאת, המפותחת הזאת, אלה שפיתחו, הראשונים שפיתחו חקלאות, וגם תרבות עירונית, גם את המקנה וגם את הטכנולוגיה, החרושת הנחושת והברזל, וגם את המוזיקה. תרבות מפותחת בכל המובנים, והיא נדחית, והיא תיעלם בגלל שפיכות הדמים. זאת אומרת, ההתמשכות של העונש והגלות מובילה גם לזה שעונש טבעי מלווה את השושלת הזאת בצורה של שפיכות דמים, וזה כמו קטם מובנה בתוך הציוויליזציה הקיינית. וזה מחוזק, הפירוש הזה מתחזק על ידי זה שהפרק מסיים מיד אחרי שירו של למך, וידע האדם עוד את אשתו ותל את בן ותקרא את שמו שת, כי שתלי אלוהים זרע אחר תחת אבל כי הרגו קין. כלומר, יש צמיחה אחרת והיא תהיה הנבחרת. ולשת גם הוא יולד בן ויקרא את שמו אנוש, אז יוכל לקרוא בשם השם. זה צריך עוד להסביר. ואם כן, יש אלטרנטיבה. יש שושלת דחויה ויש שושלת נבחרת. והתורה הסבירה במדויק שהשושלת הדחויה היא הסטיביליזציה של שפיכות הדמים של קין, ואם כן, העונש לא נגמר באמת בגלות, אלא הוא מקבל ממדים הרבה יותר חמורים, מה שבדרך כלל קורה בדיני שמיים. שדיני שמיים זה תמיד יותר קשה ויותר חמור, אבל זה יכול להימשך על פני דורות. כן, הכוונה היא שהשפיטה הזאת מתוארת, לא נגמרת בויישם השם לאות, אלא היא נגמרת בשירו של למך. בשבעתיים יוקם קין ולמך 77, זאת אומרת בשפיכות הדמים המתמשכת, וזה ההסבר לתחיית כל השושלת כולה. אז יש פה שפיטה אחת ישירה ושפיטה עקיפה שצריך לקחת אותה בחשבון, כי התורה מתארת אותה עד הפרט האחרון. בזה אנחנו מסבירים שהשפיטה של קין היא באמת הולכת עד סוף הפרק, והיא מסבירה את תחיית שושלת קין ואת הבחירה בשושלת שת. עכשיו אנחנו עוד צריכים להסביר את ויצא קין מלפני השם. מלפני השם, זאת אומרת הוא היה לפני השם. זה אחד הפסוקים שעליהם מסתמך רבי יהודה הלוי כאשר הוא אומר שהארץ הנבחרת, ארץ השכינה, נקראת לפני השם. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, זה אותו ביטוי. אז אצל רבי יהודה הלוי, קין והבל נאבקו על האדמה של הארץ הנבחרת, ארץ ישראל. עם מקום השכינה, זה מקום הקרובים, וזה גן העדן, הכל זה אותו הדבר. אם אנחנו רוצים להישאר עם פשט התורה של ארץ ארבעת הנערות וערערת וכל האזור ההוא שמצפון לנו, אז אנחנו נאמר ככה, מה שהיה גן העדן והאדמה של שממנה האדם נברא, נוצר, כן? גן העדן והאדמה. מה שהיה שם זה היה מקום השכינה. כי השם השכין שם את שכינתו. שהרי על זה נאמר, וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, הוא מתהלך, הוא שם. ועל זה אמר קין, או קודם אמרה התורה, ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים, אז זה מקום המקדש, מקום השכינה החסום. ואחר כך אומר קין, אין גרשת אותי היום מפני האדמה, מפניך אסתר, ויצא קין מלפני השם. זאת אומרת, זה היה המקום שבו השם שוכן. כאשר השם יבחר אחר כך באברהם ובזרעו ובני ישראל ובארץ הנבחרת כמקום להשכין בו את השכינה, זה יהיה גם כן מקום השכינה, זה יהיה כמו גן עדן. זה לא חייב להיות אותו אתר גיאוגרפי. השכינה נדדה יחד עם משפחת האבות שנדדה לכנען, והשם בחר בה, במשפחה ובארץ. כאשר התורה תאמר בסוף ספר דברים, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, שזאת דרשה ברורה על פרשת גן העדן, נדמה לי שכבר אמרתי, ובחרת בחיים למען תחייתה וזרעך לשבת על האדמה, והעידות תיבחם היום את השמיים ואת הארץ, פירושו של דבר, שמה שהתגלה בגן העדן בתחילת בריאת האדם, הוא שיחזור ויופיע בארץ הנבחרת, גם אם המרחב הגיאוגרפי השתנה. כי השם יכול לבחור כרצונו. זאת אומרת, גן העדן הוא ארץ ישראל, וארץ ישראל היא גן העדן לא במובן של זיהוי גיאוגרפי, אלא במובן של זיהוי רוחני, של בחירת השם. מקום השכינה, זה מה שזה. יש קרובים ויש מקום השכינה, ולכן זה. כאין זה, משהו דומה לזה אפשר למצוא בתלמוד הירושלמי במסכת שבת, שאינני זוכר עכשיו בדיוק איפה, ששואל התלמוד על פירוק המשכן והקמתו, שהרי פירוק המשכן הוא כסותר על מנת לבנות במקום אחר, כי המשכן נודד. וזה לא, והדרישה ההלכתית היא בסותר, במלאכת סותר, שזה יהיה סותר על מנת לבנות במקומו, אחרת זה מקלקל. והירושלמי אומר, כיוון שהם נוסעים על פי הדיבור, זה נחשב כאילו הוא סותר על מנת לבנות במקומו. זאת אומרת, אף על פי שהאתר משתנה, המקום הוא אותו המקום. כי זה מקום השכינה. כי מה שקובע זה מקום השכינה. הענן עלה ונסע, והשם עכשיו מתגלה לא בסיני אלא בפרן, או בסעיר, או בערבות מואב. מה זה משנה? זה מבחינת מקום השכינה, זה אותו המשכן וזה אותו המקום. זה נראה לי האופן שאפשר להבין מבחינת הפשט, ואז אבן השתייה יכולה להיות שממנה הושתת העולם, גם אם גיאוגרפית גן העדן ההוא כבר איננו, כי השכינה הסתלקה משם. ועכשיו, כאשר השם יבחר להשכין את שכינתו בארץ הזאת, אז השתייה היא כאן. זה הפך, זה המקום. זה הפך להיות המקום הזה. אני בשיעור אחר כך. מה? הרי כל השאלה היא כאן, איך מסבירים את מדרש חז"ל? למה זה לא תואם? הראיתי לך ירושלמי שזה חז"ל. זה בהחלט תואם. זאת פרשנות של מדרש חז"ל לא כזיהוי גיאוגרפי, אלא כזיהוי המקום מבחינת השכינה. שזה המקום שממנו הושתת העולם וכו' וכו'. מה שנראה אצל רבי יהודה הלוי ואצל הרמב״ם כפשט גיאוגרפי, יכול גם להיות מוסבר כזהות של מקום השכינה, מפני שהקרובים שסגרו את גן העדן חוזרים ומופיעים במשכן. והמקום, המשכן הזה ינדוד. כן, השם מסיני בא וזרח מסעיר, למה הופיע מהר פרן ואתה מרבבות קודש, המשכן הזה נודד מסיני לסעיר ולפרן עם נדודי בני ישראל. ואחר כך בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל בארץ, מן הגלגל לעיבל ומעיבל לשילו ומשילו לנוב וגבעון, ופעמים אתה מוצא אותו לבית אל ובסוף בירושלים. הרי זה מה שנראה מפשט הפסוקים, ואפשר לפרש כך גם את מדרשי חז"ל. זה מה שאני ניסיתי לומר. ויצא קין מלפני השם. אז לפני השם מייצג פה את מקום השכינה, והגירוש הכפול הוא הגלות, הוא יסוד הגלות, גלות השכינה וגלות האדם. גלות ממקום המקדש שקשורה בחטאי האריות, וגלות מעל פני האדמה באבון שפיכות הדמים. בארץ נוד קדמת עדן ונב הנד ובונה עיר, כבר אמרתי שהפירוש הוא שהציוויליזציה הזאת עוברת את המהפכה הבאה שלה. כלומר, בשלב הראשון, המהפך הראשון שלה הוא מליקוט מזון מן המוכן אל ייצור מזון חקלאי, שזה בעיצבון תוכלנה קוץ ודרדר ואכלת את עשב השם. ולזה באים כל הפיתוחים האלה, כמו הכלים החקלאיים שבהם אפשר גם לחרוש את האדמה וגם להרוג. פרסנו את כל זה. השלב הבא, כשגיא נעקר מעל פני האדמה, באבון שפיכות הדמים, גורש מעל פני האדמה, הוא הופך להיות נב ענד מסוג אחר. הוא הופך להיות עירוני. אז נכון שעיר במקרא ובחז"ל זה יותר כפר, מה שאנחנו קוראים כפר, כי עיר במקרא יכולה להיות עיר מדינה ועיר ממלכה, וחז"ל זה בדרך כלל ערים, זה ממש כפרים, אבל הציוויליזציה היא עירונית. מה פירוש ציוויליזציה עירונית? אנשים עירוניים יכולים לנוע ממקום למקום, הם יכולים להחליף מקום, הם בעצם דומים למלקטי מזון ולרועים ולציידים, הם יכולים לעבור ממקום למקום. מה שנותן לאדם את הקביעות זה עבודת האדמה, החקלאי. יצחק אבינו שמנסה להיאחז בארץ במקום מוגדר. אנשים מתרבויות שלפני החקלאות ושאחרי החקלאות הם דומים בדבר אחד, הם ניידים. מה הקושי הגדול לעבור דירה?
ככל שיש יותר, שאדם צובר יותר רכוש, אז, אז הוא צריך הובלה יותר גדולה ויותר יקרה, אבל הוא יכול לבוא. התרבות העירונית מלאה אנשים נעים ונדים. וככל שהציביליזציה מפתחת מקצועות יותר חופשיים, כך התנועה הזאת על פני חבלי ארץ, בתוך ארץ ומארץ לארץ, נעשית יותר קלה. אין הבדל עקרוני בין רועי צאן, סוחרים, מהנדסים ורופאים וכיוצא בהם. אין לבעל ונבדים. אנחנו אוהבים לומר, חושבים על נבדים, אנחנו חושבים על בדואים. אבל בדואים וסוחרים ואנשי מקצועות חופשיים הם כולם נבדים. החקלאי יש לו היתרון והקושי. עם הקושי, היתרון והקושי של השתרשות במקום. כי הוא קשור לאדמה. והקשר הזה של קין אל האדמה ניתק בגלל שפיכות הדמים. שהאדמה צועקת ולא מאפשרת, ואז הוא הופך להיות נבד, חוזר להיות נבד, אבל נבד בהתפתחות הציביליזציה הוא נבד עירוני. והתרבות הולכת ומתפתחת, הולכת ומשתכללת, ואנשים הולכים בנדים ונעים ממקום למקום, ובזה אנחנו מעצימים מאוד את מחיר שפיכות הדמים של הציביליזציה הקיימית. כי תנועות הנוודות האלה על פני האדמה הם אחד הגורמים המכריעים במלחמות של ההיסטוריה כולה. אם דיברנו בשלב קודם שביות בעלי החיים הביא את המחלות העצומות, המגיפות העצומות, הנוודות הביאה את המלחמות. כלומר, מה שאני מנסה להראות הוא ש צריך לקרוא את הסיפור בכמה מעגלים, את המשפט הזה של השם, את קין, צריך לקרוא במעגלים מתרחבים. ישנה השפיקה הנקודתית. אתה, קין אישית, מגורש מעל פני אדמה, נסתר, יוצא מלפני השם, מתנתק מהשכינה וממקום השכינה, הולך לגלות. יש לך אות שלא תהיה מאוים מוות כל הזמן, אבל אתה הולך לגלות. ואז באה הציביליזציה הקיימית ובונה עיר. והעיר הזאת, הציביליזציה העירונית הזאת, מתגלה בסוף בשפיכות דמים מתמשכת. ואני מעצים את זה עוד יותר, כי זה מוביל אל המלחמות הגדולות. ואז ההסבר למה הציביליזציה הקיינית דחויה היא והבחירה של השם היא באלטרנטיבה של שט היא מובנת באופן מלא, כולל היציאה מלפני השם והפיכת הציביליזציה הקיינית לנוודית, שזה בהחלט כולל את כל התפתחות הציביליזציה במחיר שפיכות הדמים, אותה ציביליזציה שחשוב לה הפיתוח, ההתפתחות הרבה יותר מאשר, היום קוראים לזה ערכים מוסריים, אבל התורה קוראת לזה צלם אלוהים שבאדם, כן.
מה הכוונה שרוב המלחמות
עוד פעם?
מה הכוונה שרוב המלחמות עוד פעם
נוודים? נוודים שנעים ממקום למקום, פירושו של דבר, איום על יושבי מקומות אחרים. שמתגודנים מפניהם. הרי הגירות הגדולות הם גם המלחמות הגדולות, או חלק מהמלחמות הגדולות. עמים שלמים מאגרים, המוני אדם מאגרים, הם באים למקום אחר, הם מנסים להיאחז בו, הם משתלטים עליו, הם הופכים להיות גורם דומיננטי, זה לא קורה סתם. זה קורה בדרך כלל ברצף של מלחמות, כי המקומיים מתגוננים עד שהם לא יכולים, עד שאלה משתלטים עליהם.
ואחר כך באים עמים אחרים. ושוב זה חוזר חלילה. כל זה תמצאו בפירוש הרמב"ן על רש"י הראשון המפורסם לתורה, שהרמב"ן אומר שהמכנה המשותף למה שקורה בספר בראשית זה מושג הגלות. כי כאשר יחטא גוי, יבוא גוי אחר לרשת את ארצו. כי כן הוא משפט האלוהים בארץ מעולם. מוכר לכם הדבר הזה? כן? מי מכיר את הרמב"ן על רש"י הראשון לתורה? כי כן הוא משפט האלוהים בארץ מעולם. פחות מדי אצבעות. אני מניח שכולם מכירים את רש"י ולא קראו את רמב"ן. או לא עיינו בו כראוי. הסוגיה מורכבת מרש"י ורמב"ן לפחות. כן? אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל זה. אולי הזכרתי את זה. הזכרתי את זה בשיעור? לא הזכרתי את זה? איך הרמב"ן מפרש את ספר בראשית? אז אולי נבוא לזה עוד. הרמב"ן מפרש את ספר בראשית כולו כהחטא ועונשו. החטא ועונשו, החטא ועונשו. והעונש הוא תמיד גלות. אפילו את המבול הוא מפרש כגלות. כי כן הוא משפט האלוהים בארץ מעולם. כאשר יכבד אבון הגוי, יבוא גוי אחר לרשת את ארצו. כן. עוד שאלות שהיו? ראיתי, כן.
למה זה שיש את המעבר הזה מרערת
לארץ? למה? זה כמו לשאול למה לך לך. בסדר? אפשר לשאול למה לך לך. אני חושב שאפשר אפילו בזהירות להשיב איזו תשובה. התורה לא אומרת במפורש למה. אבל אם אני קורא את בהמשך למה שדיברנו, אז אותה ציוויליזציה מסופוטמית, שהתפתחה כל כך, הפכה למקום ש... כדי להקים תקווה מוסרית ראויה, דרך השם לעשות צדקה ומשפט, לעתיד לבוא, בכלל האנושות צריך לצאת משם. אי אפשר שם. בלשון מדרשי חז"ל זה הפלגה. אבל תכף נגיע לפלגה ונראה איך זה מתחבר. נגיד את זה בשפה אחרת. התורה עומדת על שתי יציאות. היציאה של אברהם מארן נהריים, מהציוויליזציה המסופוטמית בחלק הצפוני שלה, לא חשוב, אבל זה חלק שלה, ומיציאת מצרים. שתי התרבויות הגדולות של ימי קדם זו מסופוטמיה ומצרים. והתורה בנויה על שתי יציאות. עם כל מה שלקחו משם, אבות אבותינו מן הראוי היה לצאת לי משם. וזה מה שעומד מאחרי, גם מאחרי לך לך וגם מאחרי יציאת מצרים. עוד הערה קטנה שתשמרו אותה בסוגריים, בגדול אבוני מנסו, זה המקום הראשון בתורה שיש הבדל בין ספרי תורה. איך כתוב אצלכם מנסו? איך כתוב אצלכם מנסו? בוו. יש מישהו שכתוב בלי וו? מי שקורא ברויר, נכון? כתוב בלי וו. ובספרי התורה התימניים זה בלי וו. כמה קוראים יודעים אם היה כתוב בספר התורה גדול אבוני מנסו בוו או בלי וו? יש 9 הבדלים בין ספרי תורה, ועל זה נדבר בהמשך כשנגיע לפרשת נוח. כן, יש 9 הבדלים. יש אומרים, וואו, יש 9 הבדלים. ויש אומרים, כך אני חושב, וואו, יש רק 9 הבדלים. מתוך 9 ההבדלים יש רק אחד ששומעים אותו באוזן. ואיזה הוא? ויהי ויהיו כל ימי נוח. אז על זה נמשיך לדבר שם, אבל כדאי לסמן שזה המקום הראשון שיש הבדל בין ספרי תורה. ובעצם חשבתי, רק קלה הזמן, חשבתי שנעבור בדילוג אל פרשת העיר והמגדל. כי פרשת העיר והמגדל, והיא בנוסעם מקדם, זה ממש המשך לוישב בארץ נוד קדמת עדן. בנוסעם מקדם, זה מקדם לגן עדן. ואכן פרשת העיר והמגדל היא בדיוק ההמשך של מה שדיברנו בפרק ד' מבחינת התפתחות הציוויליזציה, הציוויליזציה העירונית על כל המשתמע, ולכן אנחנו נשלים את העיר והמגדל ואחר כך נשוב לפרשת המבול. עד כאן. Okay.